בוקר טוב. אנחנו בדברים של הרמב״ם בסוף הפרק השני, שכותב הרמב״ם ככה: אמנם מעלות המידות הרי נמצאו לחלק המתעורר לבדו, לחלק המרגיש, וזה העניין אינו אלא שמש לחלק המתעורר. מעלות זה החלק רבות מאוד, כזהירות ועין היפה וכולו וכולו. זאת אומרת, מעלות המידות זה בעצם המידות המתוקנות, ויש לנו במתעורר, יש לנו מידות מתוקנות, מידות שאינן מתוקנות, וזה נקרא מעלות המידות. זאת אומרת, יש פה איזה מין מדרג כזה. ובדבר הזה, אז הרמב"ם אמר שבעצם הנפש של אדם אחד יכולה להיות שונה מהנפש של אדם שני מבחינת מעלת המידות, ושוב, זה פשוט שהכוונה היא לא שאדם מושלם בכל המידות, יכול להיות שיש אדם שיש לו שתי מידות מתוקנות, אדם שיש שלוש מידות מתוקנות וכן הלאה. זאת אומרת, יש כל מיני איכויות ביחס למה שנקרא פה מעלות המידות, כלומר, אז למצב של של התקינות של המידות. אבל הרמב"ם כותב, והחלק המרגיש בזה העניין אינו אלא שמש לחלק המתעורר. זאת אומרת, מה העניין של המרגיש בהקשר הזה? מה העניין של המרגיש בהקשר הזה? אז מה הוא תכוון לומר? שהמרגיש יהיה בו הבדלים? הרי במרגיש, כמו שאמרנו, המרגיש שההבדלים בין האנשים הם באיברים. זה הבדלים בגוף, זה לא הבדלים בנפש. כן, אז מה התכוון הרמב״ם במילים החלק המרגיש בזה העניין? אינו אלא שמש לחלק המתעורר. אולי הוא התכוון שכשאדם יש לו מידות מתוקנות, אז הוא מביא את המרגיש שלו לדברים תקינים. זאת אומרת, אפשר להביא את המרגיש לדברים שליליים, כמו לחפש חוויות של תאווה. אז יש אדם שהוא עם הרבה חוויות של תאווה, יש אדם עם פחות חוויות של תאווה. אז אולי הרמב״ם בא לומר, אל תחשוב, כן, שההבדל בין האדם הזה, התאוותן יותר, זאת אומרת, שבפועל יש לו חוויות של תאווה מרובות, ואדם שיש לו חוויות של תאווה מועטות, כן, שזה הבדלים במרגיש, השורש של זה במרגיש. השורש של זה במתעורר. זאת אומרת, התאוותן המתעורר שלו מטה את הגוף לחוות חוויות כאלה ש... כן, כלומר, שהן מתבטאות במרגיש. זה הכוונה, החלק המרגיש בזה העניין אינו אלא שמש לחלק המתעורר. ואולי הוא התכוון באופן כללי לכל החוויות של ההרגשה הנלוות אל המידות, שהחוויות האלה הן תופעת לוואי, הן לא הדבר העיקרי. זאת אומרת, לדוגמה, נניח שאנחנו נראה את... בוא ניקח את הדוגמות שהוא מביא פה. אדם שיש בו את הגבורה מול הפחד. אז גבורה והפחד הם שני דברים שמתבטאים גם במרגיש, לא רק במתעורר. האם נאמר שההבדלים בין האנשים הם במרגיש? אז אומר הרמב״ם, לא. ההבדלים במתעורר והמרגיש הוא, כמו שאמרנו, פועל יוצא, כלומר הוא נספח, זה מה שהוא אומר, אינו אלא שמש לחלק המתעורר. אבל החלק הזל והמדמה לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות. אמנם יאמר שהוא מתנהל כתקנו, שלא כתקנו. כמו שאומר שפלוני עיכולו טוב, הוא בטל עיכולו, הוא נפסד ומפסד דמיונו, הוא שהוא מתנהל כתקנו, ובכל זה לא מעלה ופחיתות, וזה מה שרצינו לכלו בזה הפרק. ופה אנחנו רוצים להתבונן. אז ביחס לחלק הזן, אז בעצם מה שאומר לנו הרמב״ם, אין בו מעלה או פחיתות, זאת אומרת יתרון או חיסרון, אלא אומר הרמב״ם, יש תקין או לא תקין. פלוני עיקולו טוב או בטל עיקולו. ופה אני רוצה לשאול, נניח שיש הבדלים בין שני אנשים ביחס לעיקול, האם ההבדלים הם בנפש? לא פשוט ההבדלים הם בגוף. כן, זאת אומרת, הבדלים במעלות השכליות הם הבדלים בנפש. הבדלים בתקינות של המידות הם הבדלים בנפש. כלומר, במתעורר. אבל הבדלים בעיכול, כמו שהם מביא, כמו שהוא כותב פה הרמב״ם, זה הבדלים בנפש, לכאורה זה הבדלים בגוף. זאת אומרת, כנראה לפלוני יש לו, אני יודע מה זה, חסימת מעיים. לכן העיכול שלו לא הכי טוב, או שיש לו בעיות בקיבה. בקיבה, באיבה, לא בנפש. הנפש תמיד עובדת עם הגוף שיש לה, בהקשרים האלה. האם זה מה שמתכוון הרמב״ם? כלומר, כשהוא אומר שבחלק הזן, אני כרגע מתייחס לזן, לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות, אמנם יאמר שהוא מתנהל כתקנו שלא כתקנו. מה זה מתנהל שכתקנו שלא כתקנו? זה עצם הנפש לא מתנהגת כתקנו, כתקנה. ככה קצת משמע, אבל זה מוזר מאוד. אחר כך שהוא מביא את הדוגמה, כמו שיאמר שפלוני עיקולו טוב או בטל עיקולו, ואין בכל זה לא מעלה ולא פחיתות. אז מה, מה, מה קבלת הרמב״ם? עכשיו, אם הוא מתכוון שההבדל הוא בנפש, אז למה זה לא, למה תקין ולא תקין זה לא מעלה או פחיתות? מה הוא מתכוון לומר? שאנחנו לא תופסים את זה כמעלה, כי מעלה זה מבחינתנו רק דבר מידותי ודבר שכלי, ופה זה לא מעלה. כלומר, אם זה מתנהל כמו שצריך, זה לא שאתה בעל מעלה, זה פשוט תקין. ככה קצת משהו מהלשון שלו. אבל זה אומר שמה, שהוא מבין שההבדלים בין בני האדם בהקשר הזה של, נניח, כמו שהוא מביא פה, עיכול תקין או לא תקין, זה הבדלים בנפש, ככה קצת משמע. אז לא כך ברור לי. מה שהיה נראה לי לומר זה ככה. כלומר, שכאילו הרמב״ם רצה לומר דבר כזה, אפילו אם תאמר, שההבדלים, כשיש עיכול תקין או עיכול לא תקין, הם בנפש, למרות שסביר להניח שזה בגוף, כן? לא בנפש. כמו שאמרנו, כמו שאם אדם הוא חווה חוויית ראייה, או לא חווה חוויית ראייה, ההבדלים בין שני האנשים האלה זה בגוף, כלומר, זה במצב של העין, לא במצב של הנפש. אז גם פה סביר להניח. אבל נראה לי שהרמב״ם בא לומר שפה בכלל לא שייך המושג מעלה או המושג פחיתות. פה בכלל לא שייך המושג מעלה או המושג פחיתות. כיוון שאדם שהוא בעל עיכול תקין או בעל עיכול לא תקין, זה לא עניין של מעלה או פחיתות, זה אומר הרמב״ם, זה לא יתרון או חיסרון. זה תקין או לא תקין. כלומר, מעלה יש בהקשר המוסרי, זה המידות, יש בהקשר השכלי, וזה מה שאמרנו, המעלות השכליות. אבל פה אין פה מעלה. מי שהעיכול שלו תקין הוא בעל מעלה, זה תקין. מי שהעיכול שלו לא תקין הוא בעל פחיתות, לא, זה לא תקין. כן? זה כמו לדוגמה. נניח שיש לנו אדם שיש לו נכות בגוף, נקטעה לו הרגל. האם אנחנו נאמר שהאדם הזה הוא בעל פחיתות נפשית? לא, יש פה איזשהו משהו שהוא לא תקין. אבל אין פה מעלה או פחיתות. יש פה במובן של תקינות אפשר להתייחס אל המציאות הזאת, אבל לא במובן של מעלה נפשית או חיסרון נפשי. לכן נראה שהוא אומר את זה כמו על דרך אפילו אם טובה. זאת אומרת, אין בכלל מושגים של מעלה או חיסרון. ולפי זה, כן?
אדם בעל ראייה מפותחת, שינה מפותחת, חושריה מפותחת.
זה גוף. זה לא נפש.
זה לא מעלה?
זה לא מעלה. מעלה זה מעלה. מה מעלה בזה?
יותר מאדם מוצא.
לא, אבל מה מעלה? יש פה הבדלים, אבל מה מעלה בזה? מעלה זה אומר שיש פה משהו שקשור לאיכותיות נפשית. איזה מעלה יש בזה? זה מציאות. הוא רואה את הכל, הוא לא רואה את הכל. אין פה משהו שהוא מעלה. כן, אדם שיש לו כסף, זה מעלה?
אדם שיש לו כסף, זה
מה?
הסיבת הפחיתות היא באמת מצד הנפש, רק שאין בזה...
איזה פחיתות? על מה?
לא,
אז אני רוצה לומר שהוא אמר, מה שהוא מתכוון לומר הרמב״ם, זה נכון שההבדלים יהיו בגוף. אבל אפילו אם נניח שזה בנפש, הוא רוצה לומר שבזה בכלל אין מושגים של מעלה. לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות. אין בכלל מושג של מעלה. זאת אומרת, זה נכון שההבדלים כנראה יהיו בגוף, זה בכלל לא בנפש עצמה. אבל אין פה מושג שנקרא מעלה או חיסרון. הבדלים בגוף זה הבדלים בגוף, מה? הבדלים בגוף זה הבדלים בגוף, מה הבעיה? אלף סיבות יכולים להיות, הוא בלה אקונומיקה, אז הוא הרס את המעיים. יודע מה? פיזי, פיזי, כן, לגמרי, מה לא משנה. עכשיו, מה גרם לזה במחלות פנימיות, במחלות חיצוניות? זה דבר בגוף עצמו. לא ממהרים, הרפואה הקונבנציונלית לא סובלת את זה, בצדק. כי גם אם זה נכון, המידע שיש לנו על זה הוא קלוש מאוד, זה סוג של דמיונות יותר מאשר מציאות. גם אם זה נכון שיש קשר, כן.
אם אין קשר ישיר לנפש, למרות שהעולם יביא את זה כחלק
מהנפש? מה זה קשר ישיר לנפש?
אין איזה
מעלה, אין איזה חיבות,
אז מה קשור?
הוא דן עכשיו בשאלה, האם הבדלים בין בני אדם בעניינים הנפשיים האלו אחרים, זה נקרא מעלה או פחיתות, אז הוא אומר לך, ביחס לזן זה לא מעלה או פחיתות, זה בדיוק הסוגיה שלו. בזן לא יהיה מעלה או פחיתות, גם נגיד שההבדלים הם בנפש. יש הבדל בין אם תקין או לא תקין, אבל זה לא מעלה במובן של סוג של שלמות מול... סוג של פגם. ההבדל הוא, כן, תקין או לא תקין, אבל זה לא מעלה, הכוונה במובן המהותי. יש פה מעלה במובן המהותי או לא. אז הוא אומר, בתחום הזה של הזן אין דבר כזה, ולפי זה אפשר להבין גם את מה שהוא מתכוון ביחס למדמה. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, גם ביחס למדמה, גם אנחנו לא אומרים מעלה או פחיתות. מה זאת אומרת? נניח שאדם שיש לו זיכרון טוב במדמה, שהמדמה זוכר היטב את החוויות החושיות. האם הדבר הזה הוא לא מעלה? עכשיו, נראה מהרמב״ם שלא, זאת אומרת, המדמה, במניח שאדם מסוים הוא זוכר טוב בדמיון, ואדם שני זוכר פחות טוב בדמיון, אין לו מעלה. זה הבדלים, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, יש כל מיני הבדלים שאני לא מגדיר אותם כמעלות. כן, כמו שאמרנו, הבדלים חיצוניים לדוגמה. אז הם לא נתפסים כמעלות, הם הבדלים, גם פה. אני יכול להגיד שיש הבדל, יש משהו שהוא מתנהל תקין, משהו שמתנהל לא תקין, אבל זה לא מעלה. מפה אנחנו רואים, וזה לא רק פה, גם מקומות אחרים, שהרמב"ם תפס שהדמיון הוא ממש לא כוח שאפשר להתייחס אליו ככוח שמתבטא בו שלמות נפשית. זאת אומרת, כמו שבזן לא מתבטא שלמות נפשית, אלא פשוט זו תופעה שקיימת בנפש, כך גם במדמה לא מתבטאת שלמות נפשית. זו תופעה שקיימת בנפש. תופעה הזאת של הסחירה של החוויות החושיות, והיצירה שיוצרים על ידי, מה שהנפש יוצרת על ידי זה. המושג מעלה לא שייך ב... תופעות האלו שקשורות למדמה. זה חלק מהמציאות הנפשית, זה קיים בנפש, אבל לראות בדבר הזה באופן מהותי, בהבדלים שיש בבני אדם, בעניין הזה, מעלות, הוא אומר, מה פתאום? מדמה זה עולם החומר. הדמיון קשור לעולם החומר, מה שאני מדבר שם על מעלות. יש הבדלים, כן. אבל לא מעלות. כלומר, לא מעלות הכוונה, לא יתרונות מהותיים. יתרונות מהותיים אנחנו מוצאים רק במתעורר ובשכלי. כן.
אם לאדם כלול הרבה חוויות חומניות בתוך הזה, זה לא אומר שהמדמה שלו פחות?
לא. אנחנו, זה לא המדמה פחות. למה שהמדמה פחות? המדמה עובד טוב. זאת אומרת, זה התפקיד שלו, לזכור את החוויות החומריות. זה לא, המדמה הוא לא פחות. הוא זוכר את החוויות החומריות. עכשיו נניח שאצל אחד יש לו הרבה חוויות חומריות, אצל שני הרבה, פחות חוויות חומריות. כן? אז המדמה של שניהם יכול להיות מבחינת העניין נמצא באותה תקינות או חוסר תקינות. מבחינת הזכירה, מבחינת ההרכבה, כמו שהוא אמר פה. זה תקין או לא תקין, אני לא... הוא אומר הרבה, אני לא רואה בזה מעלה מהותית. בוא נניח שיש אדם שהדמיון שלו לא זוכר את כל החוויות החומריות. הדמיון שלו לא זוכר את כל החוויות החומריות. זה מעלה? זה עצמו. הוא מעלה? זה לא מעלה, זה חוסר תקינות. כי הנפש צריך שהדמיון יזכור את החוויות החומריות. אם נניח חלק מהחוויות החומריות הוא לא זוכר. יש לו משהו כזה שגורם לו לא לזכור חוויות חומריות כאלה אחרות. זה עצמו לא מעלה. אתה יכול להגיד שהעובדה שהוא לא זוכר את החוויות החומריות יכולה לגרום לאיזושהי מעלה שתתבטא במידות שלו או בשכל שלו. אבל זה לא בעצם המדמה. אתה יכול לומר שזה עצמו סיבה לזה שאנחנו נראה מעלה במידות שלו. נניח העובדה שהוא פחות חומרני, אז הוא יהיה בן אדם שאנחנו נראה אותו עם מידות יותר מתוקנות. יכול להיות. לא תמיד זה ככה, אבל נניח שזה מה שיגרום לזה. אבל לסופו של דבר, איפה תתבטא המעלה? המעלה תתבטא במתעורר. המעלה עצמית תתבטא במידה. במתעורר, המעלה העצמית תתבטא בשכל, אם העניין הזה משפיע על השכל. אבל לא בעצם זה שבדמיון יש לו זכירה מלאה של החוויות או זכירה חלקית של החוויות. אני חושב שזה מה שהוא מתכוון. ולכן ביחס לזה אפשר לדבר על תקין, לא תקין, אבל לא על המושג המהותי שמתייחס למעלה או פחיתות. זה מה שאומר, ואין בכל זה לא מעלה ולא פחיתות. טוב, עד כאן.